נושא השיעור זה שיעור שני בנושא ימי הזוהר של עיר הקודש והמקדוש. שיעור שני. בשיעור האחרון עסקנו בירושלים בכלל, והעיר העליונה והעיר התחתונה. העיר העליונה זה העיר שאנחנו נמצאים כאן ברוב היהודי, ועיקר היישוב של ירושלים היה בעיר התחתונה, מה שנקרא עיר דוד, שלאחר כיבוש ירושלים על ידי דוד המלך, אז מאז היישוב היה בעיקר בעיר התחתונה, סמוך למעיין השילוח. מעיין השילוח זה המקום שבו נמשך שלמה המלך למלך, ומשם גם ההלכה שמושכים את המלכים במקום הזה של מעיין השילוח. המעיין הוא המשך של מעיין הגיחון. בעצם התרגום של גיחון זה שילוח. תרגום הארמי של שילוח, של יש גיחון זה שילוח. החיבור בין העיר העליונה, או יותר נכון, בין מוקרים המקדוש, בוא ניקח את החלק של דרום מזרח, איפה שערי חולדה. משם אם יורדים, משערי חולדה, יורדים יותר למטה, האזור הזה נקרא אופל. עוד יותר למטה, אופל וגיחון. ועוד יותר למטה זה מעיין השילוח. המעיין נמצא באמצע, בגיחון, כן? וחזקיה המלך חפר אז מנהרה שהביאה את המים לעיר העיקרית, העיר התחתית, ויותר מזה, בחלק העליון הוא סתם את זה. כל כך למה? כי סנחריב מלך אשור, אז היה תקופה שארץ ישראל שילמה מיסים למלך אשור, וסנחריב ביקש עון תועפות של מיסים, וחזקיה שלא היה לו ברירה קילף חלק מהזהב של שערי המקדש וגייס כל מיני הכספים, וזה עדיין לא הגיע לחלק הזה כמו שסנחריב רצה. בסופו של דבר סנחריב עלה על ירושלים, שלח את אחד הבכוח שלו רב שקי, ועלו על ירושלים וצר על ירושלים. יש אפילו חלק שנשאר מהמכתב שהוא כתב, שהוא כותב שהוא, אני עולה על ירושלים, כל הפרטים האלה, נמצא עד היום הזה. ראיתי את הצילום של זה. כן. וחזקיה המלך, כדי להינצל שלא יוכל להפקיע את ירושלים, כי מבחינה כוחנית, ודאי שהיה יכול. הוא התפלל השם, ואז גם כן חזקיה הוא חלה, מחלה כזאת שבדרך כלל גומרים מזה את העולם. ואז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, וישעיה הנביא אמר לו שהקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתך והוסיפו לך 15 שנה לחיים שלך. אז חזקיה המלך הביא את המים מהגיחון למטה, מה שנקרא למעיין השילוח, והמים אחרי זה הולכים לנחל קדרון. נחל קדרון שמול הר הזיתים. ורואים משני הצדדים את התעלות ואת, ואת הצמחים ואת ה... שצומח מהכוח של, של המעיין הזה. עכשיו, המנהרה הזאת, המנהרה הזאת, יש לה שני פתחים, פתח אחד מצד המזרח, ופתח יותר, יותר עמוק. היום אפשר בנקל ללכת שם, כי יש היום יישוב יהודי בעיר דוד, זה נקרא עיר דוד המקורית. אפשר לעבור את, ה, את, ה, את המעיין, צריך להרים, להפשיל את המכנסיים למעלה, זה מעל הברכיים, זה צר מאוד, אבל הכי, הכי מעניין שבפתח של, ה, של, של הנקבה, מה זה נקרא נקבת השילוח, מצאו שם, אלה שגילו את זה, מצאו שם חקוק, כמו שחקוק כאן במצא, שם חקוק, על, על האבן הטבעית. חקוק, סיפור שלם, מתי שחקוק את זה, ואיך ש... כי חפרו את זה משני הצדדים, ואיך שאחד דיבר עם השני, ואחרי זה פרצו את זה, ואיך ידעו אז לעשות את זה אחד מול השני, זה אחד הפלאים הכי גדולים. לא היה להם את המכשור האלקטרוני. איך ידעו בדיוק, אם אתה זז סנטימטר אחד, ב-50 מטר מכאן, אתה הולך למקום אחר לגמרי. זה פלא אחד גדול. אז איך הקוק שמה? מה עשו הטורקים? הלכו וחצבו מסביב ואחורה, והוציאו את, ה... את זה, זה נמצא היום בטורקיה. כן. אבל את הצילום ראיתי. כן. טוב, אז זה גם נקרא המקווה של רבי שמואל כהן גדול. מה זה? רבי שמואל הרי היה כהן גדול, והכהן הגדול הרי היה צריך לטבול סדרה שלמה של טבילות, ובין טבילה לטבילה הוא פושט בגדי זור ובגדי לובן, בקיצר כל ה... אז, ומקדוש למעלה, וזה למטה. אז היה מנהרה שהגיע עד, עד המעיין השילוח. אז מה שמצאו, זה לפני 160 שנה, קפטן צ'רלס וון עשה פיר, פיר זה נקרא חפירה מלמעלה למטה. חפירה ישירה זה מנהרה, מנהרה צרה מלמעלה למטה זה נקרא פיר, כמו שיש ליד הכותל, יש שני פירים שוון עשה באמת, ושם רואים, יש שם תאורה חשמלית, אתה יכול לראות שם 17 או 14 שורות של, של הכותל. מה? זה מקובל בכל הדורות שהיה, קראו לזה המעיין שרבי שמואל כהן גדול היה טובל.
זה היה מהסיפור, אולי
לפני שמגיע לבסמים. יכול להיות. בכל אופן, היום כבר מצאו יותר, יש כזה מנהרה שעולה יותר ויותר, יכול להיות שימצאו כבר את המקור, ואז יהיה ממעיין השילוח עד תוך מקום המקדוש. חלק אחד רואים תחת מסגד אל-אקצה, או יותר נכון תחת שערי חולדה בצד הדרום של 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 מקום המקדוש, הקויסל הדרומי, יש מנהרה. המנהרה נכנסת לשטח האזור של מקום המקדוש והיא נמשכת הלאה. אם אתה תחפור יותר ויותר אתה תגיע. אז כך, מהמקדוש הוא ירד למעיין. למה ומתי, איך, זה לא ידוע לי על כל פנים. אבל זה נקרא, זה נקרא. וחזקיה המלך אמר לגבורו, תעשה את שלך, אני עשיתי מה שיכולתי. יותר מזה, הוא גם כן הוסיף חומה, הסברתי לכם, שזה נמצא מול הקרדור, רואים חומה מאוד רחבה, עלי 5 מטר, כדי לחזק את חומת ירושלים. וההמשך שלה זה גם כן החומה של של החשמונאים. זה אפשר לראות כשהולכים בקרדור, אפשר לראות את שני...
איפה שמקורה?
מה? איפה שמקורה רואים, רואים רק את החומה של החשמונאים שהוסיפו. וכשיוצאים החוצה והולכים איזה 50 מטר, רואים את כל החומה, חומה מאוד רחבה. גם האורך של 50 מטר ודאי. ואז יודעים, אם אתה נמצא בפנים, מותר לך לאכול מסר שני כאן. אם לא, אתה מחוץ לירושלים. כן.
אז זה לא מזמן בית ראשון?
לא.
מה שהם כותבים פה על החומה הזאת שנמצאת כאן קרוב זה שמזמן בית ראשון.
יכול להיות. אבל מי עשה את ה... מי עשה את ה... הם אומרים על החומה הזאת?
זאת שמצאו
פה... על זה אומרים? או לידה? יש גם לידה.
מה זה לידה? יש שם חומה אחת.
חומה אחת מאוד רחבה. הם אומרים שזה מימי בית ראשון? טוב, אז יחי... נו, אז יחי מה שאומר, זה חזקי המלך.
אז זה לא בזמנו בשמואל.
לא. לא, זה חזקי המלך, נו.
אתה רואה זה שלברוח ממנו מסכי חרב?
מה? או, אז מה קרה? הרי חזקי היה ראוי להיות משיח. היה בן של מלך ש... ש... שחתם מאוד לקדוש ברוך הוא, אבל הוא היה כלי לשלימות. מה משקלי על שמות? בלילה 185,000 חיילים מצבא סנחרב, 185,000. אני לא יודע כמה דיוויזיות זה. 185,000. מלאך השם ירד והיכה אותם במגפה וכולם מתו. סנחרב מרוב בושה ברח לאשו, ושם הבנים שלו הרגו אותו. בניו הרגו את סנחרב. אני רוצה להגיד לכם סתם התרשמות אישית. אני הייתי בלונדון והלכתי לבקר בבריטיש מוזיאום, לראות כל מיני דברים שניינו אותי מבחינה ספרים וכתבי יד ועוד דברים. ראיתי שם שני דברים מאוד מעניינים. דבר אחד ראיתי, מה זה נקרא חנותים? ראיתי את המלכה קליאופטרה, שחנתו אותה. תחבושות, כל מיני דברים. כן, זה נמצא בגמרא. קליאופטרה זה בזמן הבית. מה, אם אני לא טועה? הכל פנים קרוב מאוד לב, מה?
היא עדיין נמצאת?
כן? 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 כן, חניתה. אז ראיתי, ראיתי עוד דברים כאלה. יש שם פינה שמראים את כל הכלים של המחשבים. כל הכלים של קישף. טוב, לא משנה. אבל אחרי זה ראיתי דבר שזה עניין אותי. היה שם במרכז גוף של חרס, מה נאמר, רוחב 15 סנטימטר על 15 וגובה של 30 סנטימטר, כתוב בכתב היתדות. אתם יודעים מה זה כתב יתדות? כתב יתדות זה הכתב הקדום ביותר, שכל מילה יתד. ביתד עושים לה, זה מה שנקרא בעולם המודרני, הקצרנות. מי שמידע לכתוב בקצרנות כותב כל מילה בסימן מסוים. אז כתבו את זה בכתב היתדות. ראיתי מזמן מלחמת סנחרב בבריטיש מוזיאום. מוזיאום בדיוק מתי התאריך הזה, כותב שם גוי שהיה באזור בירושלים ומתאר את כל המלחמה מאוד דומה מה שכתוב אצלנו בתנ"ך. עדות של גוי החקוק על גוף של חרס, זה אף לבפלא. מה? אני לא זוכר פרטים, כי אני הייתי צריך יתדות, אני לא יודע. ומישהו שקרא את זה באנגלית, בתרגום של היתדות, אז הוא תרגם את כל הדבר הזה. אבל זה ממש מאוד דומה, מאוד דומה. זה שני הדברים המעניינים שיש. אוקיי.
חריטיים יתד, זה כל עוד?
מה?
חריטיים
יתד. מקודם זה כמו בצק. כמו טיט כזה, ולחם זה מתקשב, זה נהיה כמו ברזל. כן, ככה היו עושים. אני ראיתי כבר מסמך עוד יותר קדום, אצל מישהו בלונדון, אצל עשיר אחד, יש לו מוזיאון בבית, הכל גנוב שם. דברים מדהימים, מדהימים. טוב, אני לא יכול להגיד את זה בשעה שהכל מוקלט, אני לא יכול להגיד.
מה למשל
את זה? משהו. טוב, ראיתי תפילין בזמן בית שני, את הבתים. ראיתי קד שנתנו מתנה לנוסן הנובי. ראיתי כל המטבעות ועוד דברים. סי של פלא. בכל אופן, זה בקשר למעיין השילוח. עכשיו, בצד השני, זה בצד הדרומי, זה מולנו כאן, למטה. בצד המערבי, ליד שער שכם, יש מערת צדקיהו. צדקיהו המלך, שהנביא ירמיהו, התרע בו ואמר לו, קיצר ולא שמע, והוא ברגע האחרון את ירמיהו עצמו שמו בבית סוהר. הבית סוהר הזה קיים עד היום, מול שער שכם, או יותר נכון, ליד התחנה המרכזית הערבית שמול שער שכם, עד היום ישנו התחנה המרכזית הזאת, יש שם מערה בגובה, והמערה הזאת נקראת חצר המטרה. שם פנימה אסרו את ירמיהו הנביא, ויש שם בור, הכניסו אותו לבור, ותראו בתנ"ך בירמיהו איך שאחרי זה הוציאו אותו, קלעו אותו על מפני שהוא אמר את נבואות הזעם של ירמיהו הנביא, בגלל הנבואות האלה, שזה לא מצא חן ביניהם, והוא אמר לצדקיהו, התרה בו. אחרי זה צדקיהו ברגע האחרון ברח מהמערה הזאת. מקובל שהמערה הזאת היא מערה מאוד ארוכה. היום יודעים רק מעומק של 220 מטר. אבל יש שם גם בסוף מים, יש הרבה שנשארו שם. זה מערה שאתה נכנס, אתה רואה אולם גדול, ולאחר מכן זה מתפצל. אני סיירתי שם בכמה שלוחות. היום אני חושב שמסוכן להיכנס שם. בגלל ערבים. בגלל ערבים. מי יודע איזה מחבל מתחבר שם. אז במסורת זה הוא רצה לברוח ליריחו, והמערה הזאת הולכת עד יריחו, זה כמה קילומטר. אל תתפלו, כי בימים האלה כל אחד יודע שהוציאו 12 נערים בתאילנד ממערה לאחר שהיה שם גשמי המונסון, והוציאו אותם, האורך המערה זה למעלה מ-10 קילומטרים. זה היה גשמים עצומים, אז הם ברחו, אז הם נכנסו יותר ויותר לתוך המערה, והיה בטוח שלא יוכלו להוציא אותם. אמרו שהלכה חצי שנה אולי יוכלו להוציא אותם. ונכנסו צוללנים, זה סיפור ידוע, בימים האלה, עכשיו, עכשיו, לפני כמה ימים. אז יש תקדים של מערה של למעלה מעשרה קילומטרים. וכשהקדוש ברוך הוא אמר בפי ירמיהו שילכדו את צדקיהו, אז על גג המערה, על גג פתח המערה שיצא מול העיר יריחו, הגיע לשם צבי. הצבי, צייד זה היה התחביב של כל השנים. אז רצו לצוד אותו, ואז באו לצוד את הצבי וגילו את צדקיהו וניקרו את עיניו, השם ישמרנו. כל אחד יודע את הסוף מה שהיה. לכן זה נקרא מערת צדקיהו. כן, הנסיעות. היום זה 220 מטר. בטוח שבחפירה פה ושם, כי זה מקובל שזה היה עד, ומצאו אותו שם, בפתח שיוצא מול העיר יריחו.
רגע, ושם יש מערה היום?
לא יודע.
לא חשפו אותה.
לא יכול להגיד לך דברים מסברות, רק דברים של מציאות אני יכול להגיד לך. מה? המקור זה המקור, זה המערה המקורית, הפתח המקורי. זה מאוד מעניין. אני הספקתי הרבה להגיע מיד אחרי ששת הימים. ידעתי מהדברים, אבל רציתי לראות את זה נכוחה.
זה נשאר, אה?
כן, זה משהו. אגב, אני אגיד לכם, יש שם אבנים גדולות כמו שאבני הכותל, וזה גם... זו שאלה, מאיפה הביא את אבני הכותל? אז אחד מהסברות זה ממערת צדקיהו, והסברה היותר נכונה זה מה שגילו לפני כמה שנים ליד סנהדריה המורחבת. יש שם שטח ורואים בדיוק את אותם אבני הכותל. איך חצבו את האבנים? אם לא היה קומפרסור, אם לא היה, איך חצבו את זה? אז היה ככה, היו חוצבים מסביב ועשו תעלות מסביב והכניסו שם עצים, אותו דבר עשו, חפו מתחת העצים, כשהם מקבלים את המים הם מתרחבים ואז הם מפוצצים את זה ואז יכולים להוציא את ה... זה הפטנט של פעם. אם אתם רוצים לראות מה זה, לפעמים לא מצליחים ועושים סדק. יש ליד המשטרה במגרש הרוסים, יש שם מקום, רואים עמוד אחד ענקי, ענקי, של 30 מטר משהו כזה, 25 מטר. לא באורך, זה מונח שם, יש מעקה, ממש ליד... ליד, ליד, על כן, אצבע של זה, קיצר, זה ורטלך. אז רואים שזה סדוק, זה סדוק באמצע. זה כנראה שבשעה שחצבו את זה, אז קיבל צדק. לכן זה לא השתמשו בזה. זה גם אחד הפלאים, איך הביאו את האבנים, איך הביאו את האבנים בכותל. יש, כשאתם תלכו פעם, במנהרות הכותל, אז תראו מה שאני עצמי ראיתי. אבן של 15 מטר אורך, 15 מטר. זה יותר מזה. אולי בערך כאן, מכל האורך.
אבן אחת?
אבן אחת, 2 מטר גובה.
30 אלף רוצים מה, ראינו את זה.
לפי משקל זה צריך להיות בערך 600 טון. איך הביאו את זה? אז על אבנים אחרות... שזה גם כן משקל של הרבה טונים, עשרות טונים, אז מתרצים שזה היה מחוקי הגלגלת. מה זה חוקי הגלגלת? כשאתה לוקח גלגלים עם שיניים, אז אתה יכול להורים עם חבלים, אתה מקרב עוד שן ועוד שן, עוד שן, אז אם זה עוד יותר כבד, אתה עושה כמה גלגלים. כמו שאם פתחתם פעם שעון של פעם, אתם תראו שעון יד של פעם, תראו הרבה, הרבה גלגלים, אחד קשור בשני. תגדילו את זה בצורה גדולה, אז גלגל אחד נמצא בשני, וככה אתה מוסיף כמה גלגלים, אז כמה אנשים יש להם את הכוח, ומושכים את החבל, וכך אפשר לעלות אבנים, אבל לא ידוע בהיסטוריה שאפשר לעלות למעלה מ-100 טון. זה מדובר על 600 טון. במדרשים כתוב, וזה הפתרון היחיד, שאת האבנים הגדולות מלאכי השרת הביאו. המלאכים יכולים להתגבר על טון יותר. טוב, אבל רואים את זה בעיניים, חשים את זה. אתה רואה מול העיניים אבן כזאת, תחתה, אתה רואה מחילות. אתה לומד בירקות שהיא מחילות, נזקת שהוא, לא נזקת שהוא. האם מותר לך להיכנס מתחת המחילות? הרי האוויר של הבית זה עד הרוקיע, אבל מה קורה? תחת הרצפה של מקום המקדוש. האם זה מקודש או לא מקודש? זה מחלוקת. ומחילות נזקת, אתה רואה את המחילות. ומהמחילות האלה חפרו, ואז, כמו שסיפרתי לכם את הסיפור מהרב גץ, וזה היה מחת המחילות, שחפרו והגיעו למערה שמגיעה עד המקום שהסתירו את ארון הקודש בדרכים הקלקלות שבהר. בפעמים קודמות סיפרתי לכם כאן. לא אחזור את זה עכשיו. אוקיי. אנחנו בינתיים ככה. בואו נתקדם ממעיין השולח, ממערת צדקיהו, נתקדם לשערי המקדש. חמישה שערים כתוב במשנה, שלוש מן הדרום, גם היום יכולים לראות את זה, את המשקוף, שער יחיד, משקוף של שלושה שערים, כך רואים, שלוש קשתות. זה שערי חולדה ועוד שער כפול. למה זה נקרא שערי חולדה? כי חולדה הנביאה ישבה בין השערים האלה. ואת הנבואה שלה היא הייתה אומרת שם. ירמיהו אמר את הנבואות שלו בשווקים. צפניה אמר את הנבואות שלו בבתי כנסת. וחולדה הנביאו בין השערים. זו השערים האלה, שערי החולדה, זה היה הכניסה הראשית למקום המקדוש. היום תראו, אפשר אוטובוס, מספר אחד מגיע מהעיר ועובר עד שער השפעות, כשאתם נוסעים מהכיוון הזה, מהעיר עד שער השפעות, תביטו על הכותל הדרומי, אתם תראו כמה דברים. יש כל תראו שם, אפשר להיכנס ולראות גם כן. אפשר לראות הרבה הרבה חפירות, מה רואים שם? הרבה מקוואות. היות שממול בשערי חולדה זה הכניסה הראשית, כדי להיכנס למקום המקדוש היו טובלים. אפילו משער האשפות עלה, משער האשפות לכיוון שער ציון, באוטובוס שנוסע 38, האחד והשלוש, אז רואים גם כמצד ימין הרבה מקוואות. זה הכל מקוואות. שעולי הרגל היו טובלים לפני שנכנסו למקום המקדוש. אז יש שלושה שערים, ויש טדי, זה מהצפון, מהמערב זה שער קיפוינוס מן המערב, זה השער היחידי שכתוב במשנה, וממזרח יש מה שנקרא שערי הרחמים. מתי נתנו את השם הזה אני לא יודע. השערי הרחמים סגורים. כשהכותל היה מכוסה ולא יכלו לגשת לכותל, אז בני ישראל שבאו לירושלים למקום המקדוש היו באים בצד המזרח, מה שזה מעל בית הקברות המוסלמי, הקיר, הכותל המזרחי, שם יש שער כפול, זה שערי רחמים. מקובל גם אצל היהודים וגם אצל הערבים, שכשזה ייפתח, אז אליהו הנביא יפרוץ פנימה עם משיח למקום המקדש. פעם היה איזה שמועה לערבים שיש איזה פרצה בשערי הרחמים, הם כולם נכנסו לבעלה. היה פרצה בשערי הרחמים, כולם נכנסו בעלה עצמה. לא, זה הכניסה שהיו הולכים להר המשחו. עכשיו את הכתורת היו מביאים גם כן מהשער הזה. אני רוצה להגיד לכם דבר שזה סודי. לפני זמן מסוים מצאו בתוך הר הזיתים איזה מערה קטנה, וגילו שם עקבות של הקטורת. ואומרים, דברתם אחד שהיה שם, שעד עכשיו מריח ריח שם, ריח של 1949, בערך 1950 שנה. שם כנראה קדשו את סמני הקטורת. אני לא הייתי שם, אבל זה שסיפר לי הוא כן היה. אז אולי היה זה המחסן, קיצר. הם מפחדים שלא השתלטו על זה, בקיצור. אז אני, אחד מתושבי הרובע שהיה שם ואמר לי שהוא עצמו ראה את זה. טוב. כמו שאמרנו בשיעור קודם, את שער כיפורים, את כל השערים, היום אתה יכול לראות את ה... אתה יכול לראות את המשקופים. אתה יכול לראות שלוש קשתות בשערי חולדה, קשת אחד, שתי קשתות של שער הכפול, קשת אחד, היום כשאתה הולך לשם, אתה יכול לראות את זה מול העיניים. זה סגור עם אבנים. אם אתה תפתח את זה, אתה נכנס דרך מנהרה, בשיפוע, אתה נכנס למקום המקדש. אתה נכנס, היום זה נקרא מסגד אל-אקצה, אבל מה שידוע שזה היה ההיכל של שלמה המלך. ולמטה יש מקום שנקרא עורבות שלמה, של הסוסים וכל אלה של, ששירתו את החצר של מלכות, מלכות שלמה. כיסא שלמה היה שם, כן. והוא היה יכול להשקיף במקום המקדש, הוא היה יכול להשקיף מהארמון שלו, הוא בפינה הדרומית, היה יכול להשקיף על מה שנעשה בבית המקדש. אז אם היית פותח את השערי חולדה, אתה מגיע.
גם קיים, זה באותו גובה?
כן, הקפטן וון הצליח להגיע, ראיתי את המקור נמצא במוזיאון רוקפלר. מוזיאון רוקפלר זה מול מול שער הפרחים. כשהחיילים כבשו את עיר העתיקה, הם נכנסו ממוזיאון רוקפלר, הם עלו על החומה של הצד של שער שכם, שער הפרחים, ומשם נכנסו למקום המקדש. אז במוזיאון רוקפלר ישנו המקורות, יש לי באיזשהו מקום את הצילומים של 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 הדברים האלה, מה שהוא חפר ומצא, את מה שכתוב טובו באורת שעורר. הוא ניסה להכניס בשער אחד סכין אולר בין שני אבנים, לא היה יכול. אתם יודעים מה זה? קרוב ל-2000 שנה אבנים היו כל כך חדות כמו של פעם, כי זה היה בתוך אדמה, ואף אחד לא נגע בהם. אז זה נשאר.
מה, כמו שער קיפורניס זה בתוך האדמה?
לא. שער קיפורניס, כשהוא היה, זה עוד היה, אבל זה, זה לא היה צריך לעשות פיר גדול, כי זה, כי זה, כי זה, זה היה מכוסה, אבל, אבל, אבל שערים אחרים, מה שהוא מצא.
איזה שערים? איזה שערים?
הוא מצא דלתות או משקופים?
משקופים.
משקופים?
כן.
אתה מגיע לפה, אתה
עושה את זה? לפני 155 שנה. הוא היה יחד, היה בזמן הטורקים, הוא היה בזמן, יחד עם, עם רובינסון, יחד עם, יחד עם, 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 נו, קשת וילסון וקשת רובינסון, זה על שמם, הקשת שנמצא בכותל, המקורה, זה קשת וילסון, כי הוא היה יום אחד מהחופרים, הוא גילה את זה.
ומה זה
הקשת באמת? זה הקשת שמעליו, זה, זה, זה שער השלשלת שנכנסים למקום המקדוש. הכהנים היו נכנסים משם. בזמן, עיר עתיקה, בזמן רב שמואל סאנט, היו בחול המועד הולכים ליד שער השלשלת, הייתי שם, ויש שם, כמו כאן, בקשת למעלה, יורד משהו, איזה משקולת, והיה מקובל שעד כאן אפשר, אפשר להיכנס, ושם אומרים היהודים עם דמעות, ואין אונו יכולים להלויז ולרויז. זה היה, כך היה רב שמואל סאנט, וכל היהודים מעיר עתיקה באים עד שם, ואומרים מפני חטאינו גולינו מארצנו, ואין אונו יכולים להלויז ולרויז. צעד אחד קדימה כבר אסור. לעלות למקום המקדוש? מקום המקדוש כמו שהרמב״ם פוסק על זה, זה, זה. יש מחלוקת של הרמב״ם, הרי וזה, לא דבר. מה? זה נושא אחר. יש שער הריות מהמזרח, כן, נכון.
אמיתי, אבל זה לא מה שהיום.
זה היום זה שער זה אוקיי על קודש הקודשים כבר אמרנו שהרדב"ז אפילו רבה של ירושלים הוא סובר שמה שהיום כיפת הסלע או מה שנקרא מסגד אמר ושם יש מעקה ולמטה יש מדרגות והמדרגות האלה מובילות למערה שתחת הסלע הזה. והסלע הזה זה אבן השתייה. אבן השתייה זה ככה. זה היה תחילת בריאת העולם היה מאבן השתייה. כך כתוב שבוי נשתת אוילום. ובבי שני שלא היה ארון הקודש, אז כל... כל העבודה של הכהן גדול, אז האדם, הכל, היה מול אבן השתייה. ואגב, אני אספר לכם דבר, שהרדב"ז מביא, רגע אחד, הרדב"ז מביא, שהוא שאל פעם את, את מי שמכריז שמה ב, אצל הערבים, לבוא, לבוא לתפילה שלהם, זה נקרא מואזין. על המסגד למעלה יש כזה מעקה, והוא, היום מכריזים ברמקול, פעם זה היה בקול. אז הוא ראה אותו, שהוא היה הולך חזרה למקום המקדוש, היה לו כנראה שיחה איתו, והוא היה הולך אחרי זה, לאחר שקרא לכולם לתפילה, תפילת המוסלמים, אז הוא היה יורד, לאחר התפילה היה יורד במדרגות למטה מאבן השתייה, ושם רואים מערה, והוא נכנס למערה, כשאתה גומר כניסה של כמה מטרים במערה, אתה רואה לפניך עוד מערה. אבל המערה השנייה סגורה, והוא עומד ומתפלל. מה הוא מבקש? אני זוכר, כשראיתי את זה, אני הזדזעתי. הוא מזכיר לה, הוא אומר לרדווז, שמקובל אצלהם שמערה הפנימית נמצא כלי המקדש, אז מה הוא עושה, הימח שמואני כזה? הוא מזכיר לה, קודש ברוך הוא, את חטא העגל. זה פשוט מזעזע. כדי לקטרק על עם ישראל. זה משהו נורא. טוב, עכשיו, איפה זה קודש הקודשים? אז מה סבר שזה? אבל יש עוד דעה, ויש לה סימוכים מאוד חזקים. מה זה משנה? זה חלק, זה לא משנה. כן, טוב. יש דעה אחרת, שהקודש הקודשים היה בדיוק ממול של הכותל היום. אם היום יחפרו בתוך הכותל, במרכז הכותל, יחפרו וילכו קדימה, ייכנסו לקודש הקודשים. ויש לזה הרבה סימוכים. אוקיי, כן, אוקיי.
וגם זה בקסר הרב גץ בתוך המערות, ולפי השיטה הראשונה.
בכל אופן, אז היא, רגע, מה? איפה זה שער קיבונס?
במערובי.
נו.
קודם המערובי יש משהו מהשערים?
רק ה...
אם לא איפה ששער זה אמור להיות מול השער,
לא? לא, לאו דווקא. לא? שער קיבונס של ההר, לא של המקדוש. השערים זה לא... השערים, חמש שערים זה לא של המקדוש. של הר הבית שבו המקדוש.
לא,
זה לא יכול לדעת. טוב, בכל אופן, יש היום אמצעים טכנולוגיים. אני דיברתי עם אחד שהוא עשה את זה, טוב יסגי, אדריכל, עם צילומים של קרני אימפרה, ואז יכולים לראות חללים, רואים ממש מול, ממש מול כמה, ה-80 מטר של, 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 של הכותל, מול זה רואים מתחת כל מיני חדרים. מה משטוב ובורד שעורר. ויותר מזה, בזוהר כתוב שקודש קודשים והמקדוש לא יכול לסבול על עצמו שום מבנה. וזה השגור הפרוטי שיש שם רק עצים. וזה מאוד מעניין שבין מסגד אל-אקצא למסגד אמר, זה שטח ריק. זה מאוד מעניין. ויש היום, יש היום ראיות, יש היום ראיות עצומות, ששם היה מקום המקדש. זאת אומרת, אם אתם עומדים בקויס למערובי, בפינה,
איזה פינה?
השמאלית, לא של עזרת נשים.
בכיוון המפויר
שמקורה? בביין, לפני המחכמה, מה שנקרא.
אוקיי.
אתה עומד מול קודש הקדוש. לפי שזה.
שמי השיטה הזאת, הרב?
מכיר את זה.
שמי השיטה הזאת?
אני דיברתי איתו עצמו, הייתי בכמה הרצאות שלו. יש המון המון ראיות על זה. המון ראיות על זה. אוקיי. טוב. לא, של הרדב"ז וזה. אם אתה עומד בכותל מערבי, בצד השמאלי שהבניין, יש בניין, יש בניין, ממשר לפני הכניסה של הכותל המקורה, אם אתה עומד שם בפינה, אתה מול קודש הקדוש. לא, אני זוכר מתי שעשו את הזהב הזה. חוסיין המלך עשה את זה. מה יש מזה? בין 40 ל-50 שנה, לא יותר. כן, זה היה כמו מסגד אל-אקצא, זה היה כיסוי פשוט. אז הוא הלך ושם איזה ציפוי זהב.
כיפת הסלע, זה באמת כיפת הסלע או שזה גם משהו לכיסים, זה
לא, זה נקרא כיפת הסלע, זה לא מחלוקת. השאלה היא אם כיפת הסלע זה אבן השתייה, זו השאלה. זה הסלע, הסלע הזה. יש במרכז של המסגד, יש סלע גדול, ומסביב לזה, לא ראית אף פעם תמונות? יש מעקה ומדרגות, והמדרגות האלה הולכים למערה, כמו שאמרנו קודם.
לא שומעים לך לראות את הכלים?
מה?
לא
שומעים
לך לראות את הכלים? קרני אימפה, לראות מה יש מעבר לקיר? במערה?
כנראה שלא. לא יודע, אם אפשר לראות מקרני אימפרה, אם אפשר לראות, גם כאן לא יכולים, יכולים לראות.
הוא מזהה
חללים וחומות. אוקיי. בוא נראה במקורות. באובס דרב נוסן. אבות דרב נוסן. בפרק 1:40 כתוב שם כך, דברים העשויים וגנוזים, דברים שעשו את זה בביס המקדוש, אבל הם נגנזו, אילו הן. מה נגנז? אויל מויד וקיילים שבוי ואורן ושברי לוחויס וצנצנס המן והמטה, צלוחי של שמן המשחו, ומקלוי של ארון, שקידאו ופרוחאו, וביגדי כהונה, וביגדי כהן משיח, זה גנוז. זה גנוז. אבל מחתשס של בי ספטינס, המחתשס של בי ספטינס של הקטורס, שולחון, שולחן עזוב, ומנוירו, מנוירס המקדוש, ופרויכס, הפרויכס, שהבדילה, וכל ההזעות של הכהן גדול היה מול הפרויכס. וציץ, ציץ הקודש, עדיין מונוחין ברומי. אני אומר לכם, ברייטה של אובס דרב נוסן, כל הדברים האלה, מה שקראתי בהתחלה זה גנוז בהר, אבל מחתשס של בי ספטינס, שולחון ומנוירו ופורויכס וציץ עדיין מונוחין ברוימי. כן? אני לא אצטט לכם כל המקורות, אבל יש מקור גם במסכת שבת, וגם ביומה, וגם במעילה, אני אצטט לכם רק ממעילה לפחות. שוב, דאומר רב לוזו ברב יויסי, אני ראיסיו בעיר רוימי, אני ראיסיו בעיר רוימי, רב לוזו ראה את הפרויכס בעיר רוימי, ואבו עולהו כמה טיפי דומים. היה על הפרויכת כמה טיפות דמים של הכהן גדול, שהיה זורק אחס, אחס ואחס, אחס ושתיים, אחס ושלוש. אז כמה טיפים נגעו כנראה. אני ראיתי, אומר. עכשיו אותו רב לוזור אומר במקום אחר, זה בשבת וביומה, שאני ראיתי את הציץ ברוימי. אז יש לכם עדות של תנועים בריתה הזאת, ורב לוזור התנה, שהוא ראה את זה ברוימי, גם את הפורכס וגם את הציץ. עכשיו אספר לכם סיפור מקורי מאוד. לפני 25 שנה, יותר, בין 25 ל-27 שנים, הייתי בלוס אנג'לס, פגשתי שם את הרב בלאו. הרב בלאו הוא זה שהוציא את כל הסדרה של ספרי הגאונים, בסדרה שלמה אולי 20 כרכים של ספרי הגאונים וראשונים. הוא היה תמיד חכם עצום וגיסו של הרב חודקוב. היו ארבע אחיות, אחת נשואה לרב חודקוב, אחת לרב בלאו, אחת לרב שוחט, האבא של רב עזר שוחט, הכרתי אותו, ואחת לרב אולצברג, שניהל כאן את הסמינר בירושלים, אני הכרתי את כל ארבעת הגיסים. הרב בלאו, הבן שלו, היה זה שהיה עושה שידורים בזמן שהיו אוספים את כולם, שפתאום יש שידור, היה איזה שידור, והבן של הרב בלאו היה זה שהיה משדר. פגש את הרב בלאו בלוס אנג'לס, הייתה לי שיחה ארוכה איתו, הגיס של הרב חדקוב, והוא מספר לי סיפור מדהים. יש לו חבר ברומא, שהוא עשה פעם טובה מאוד גדולה לאיזה כומר, שהוא אחד העובדים בוותיקן. וזה היה בשביל הכומר הזה טובה כזאת, שמישהו אחר לא יכול לעשות את זה. אז הוא אמר לו, הוא מוכרח להשיב לו, אז אמר לו, תגיד לי, מה? כסף, מה? אמר לו, לא, לא. אמר לו, לא, עשיתי את זה בשביל טובה. לא, לא. בשביל ההרגשה שלו הוא רוצה. שידע שהוא עשה לו משהו בתמורה. אמר לו, אם אתה רוצה לעשות לי טובה, אתה הרי עובד בוותיקן. תן לי את הרשות שאני אוכל לראות חלק מכלי המקדש. הוא אמר, אתה ביקשת משהו, זה בלתי ניתן. אבל היות שביקשת, אני אנסה על כל פנים לראות. תשמע את הסוף. לראות, כן. ובקיצר, לקח לו שבוע ימים, הוא בא ומספר לו, תשמע, בהתחלה חשבתי שזה בלתי ניתן. אבל אני עשיתי מה שנקרא עם כל הכוח שלי בידיי ורגליי והכל. והצלחתי להביא לך רישיון. אבל זה רק חלק מכלי המקדוש. והרישיון הזה זה לא רישיון שאתה יכול להיכנס. הרישיון הזה תצטרך להחליף את זה שלוש פעמים. זה הכל מסדרי ביטחון. ועכשיו אתה מותר את זה, אתה נכנס פנימה במרתף, אחרי שאתה נכנס חלק מסוים, אתה מוסר את זה חזרה, נותנים לך רישיון אחר. ככה זה שניים או שלוש פעמים. ושלושה סעיפים שם, בחוזה. דבר ראשון, אסור לך לקחת איתך מצלמה. דבר שני, אסור לך לקחת טייפ רקורדר ושם קול. דבר שלישי, אסור לך לעמוד. אתה רק צריך לעשות את זה בהליכה. כל שלושת הדברים זה כדי לחסוך שלא יהיה מסמך שמישהו ראה את כלי המקדש. לא בצילום של מצלמה, לא בהקלטה שאני עומד עכשיו מול הכלי הזה ואני רואה עדות. עדות בפה, וגם לא לעמוד כדי לא לקלוט מה שיותר פרטים. הוא הסכים על הכל. הגיע היום, נו, והיה לו התרגשות כזאת, והוא נכנס, מה זה מרתף? תחת מרתף. יש מרתף, מכולם יודעים שיש מרתף בוותיקן? זה מרתף, מלמטה המרתף. נכנס, מציג את הרישיון, נותנים לו רישיון אחר, מגיע לעוד מחסום, בודקים אותו מכף רגל ועד ראש, ואחרי זה עוד פעם, עד שהוא מגיע. מה הוא רואה לפניו? מסדרון, שמשני הצדדים יש קיר זכוכית משוריינת. שאם אתה תראה באקדח זה לא יעבור. זה משוריין. מכיר זכות משוינת. מימין הוא רואה מה? את שולחן עזוב, שרק עכשיו קראנו את זה באובס דה רב נוסן, שהשולחון נמצא ברומי. משמאל הוא רואה את הציץ. התחלתי לשאול, אומר, הרב סגן, אני יודע מה שאתה רוצה לשאול. עם קודש לשם שורה אחת או בשתי שורות. כן? אז למעשה זה ידוע שהיו כאלה וכאלה. זה הגמרא שמה שרב לוזר אומר שאני ראיתי את הציץ, אבל זה לא ראיה, כיוון שהיו כמה ציצים, והיו כאלה שבשורה אחת והיו כאלה שבשני שורות. זה מה שראה. עכשיו, אני סיפרתי את זה לאחד מלננס, בן של עשיר גדול, כמה כסף, לא רוצה להזכיר את שמו, כמה כסף שהוא כבר השקיע, הוא חשב שהוא יוכל לעשות את זה בכסף, שישחד את העובדים שם, וזה לא הלך לו. ואתם יודעים למה? זה פשוט מאוד. מאז הוקמה מדינת ישראל בשלב שנחת, הם כופרים שלא היה ולא נברא דבר כזה. יש לכם מסמך כאן, כן? יש לכם שער ברומי, שרואים ברור שהביאו את זה. הביאו את המנורה. יש לכם, עוד כן אמרתי לכם, ביומה, במגילה, בשבת. למה הם כופרים? כי היום מבחינה משפטית, לא בתור רשות של מדינה, לקחתם את זה בשבי, עכשיו תחזירו לנו את זה. אדם יחיד לא יכול לתבוע את זה, אבל מדינה כן יכולה לתבוע את זה. מה שעשו, הם כופרים, זה לא יבוא לנברו.
אומרים שאין דבר כזה, לא לקחת
לו. אז כופרים לגמרי.
הוא לא
יתדם
עליו מדרון, הוא רק שני חלונות, הוא לא ראה עליו מדרון?
הוא ראה, אמרו לו מההתחלה, שרק חלק מכלי המקדוש. יש אותו רוזנברג שאמרתי לכם שהדברים שלו, כל מיני סיפורים שלו שזה לא היו ולא נבראו, אז הוא כותב שם על חוישן המשפוט, יש לו חיבור שלם עם סיפורים על חוישן המשפוט, ברומי, כאן במשנה, כאן בברייתא זה לא כתוב, שהחוישן המשפוט נדע שם. טוב, בכל אופן, זה סיפור מדהים. אז אני אומר לו, הרב בלאו, סיפור כזה, מקורי, למה לא לפרסם את זה? אז הוא אומר לי על עצמו שהוא כבר יהודי זקן מאוד, אין לו את הכוח, מיד שזה יפרסם את זה, יהיה לו טלפונים במאות, האם זה זהב לבן או זהב צהוב, האם זה השולחן, יש קישוטים או אין קישוטים, אין לי את הכוח לזה. אמרתי לו, זה יודע מה, אני במוצאי שבת, תגידו לו את כל הפרטים ששמעתם, ואני אפרסם את זה. אמר, טוב, זה לא אכפת לי. טוב, מוצאי שבת הם רכה, הוא לא הגיע, הרגיש לו טוב, זה כנראה בשכוח בוטיס, וזמן קצר אחרי זה, הוא נפטר. מה? מסתבר שכן. מסתבר שכן, על פסבורת. את השאלה הזאת לא שאלתי אותו. אתה שואל שאלה מצוינת. אה?
ידיד שלו, ידיד שלו
גוי
יהודי.
כן. ידיד
יהודי?
כן, חבר שלו.
מי זה?
הוא גר הידיד הזה? הוא גר ברומא, והוא עשה טובה לקומך. כל הפרטים האלה רציתי, ואז הייתי נוסע לרומא, ושומע מהאדם הזה ישירות. לא, קיצר. איזה בורד. טוב, נתבר לכם עוד דבר מעניין. מהסיפור מהרב גץ, כבר סיפרתי לכם, חמי, חותני, היה גאון גדול, הגאון הרב ברם ברנשטיין, הוא היה במועצת גדולי התורה, הוא היה גם בדיין בבית הדין של אגודת ישראל, ראש ישיבת חיי העולם, הוא היה אצל הרבי ביחידות, פעמיים. אז כשהיה, הוא לא היה, היה חסיד, חסיד ועוד איך, חסיד חזק מאוד, אבל לא חבד. ואבא שלו היה הראש בזן של, של ירושלים, רב פישל ברנשטיין, רב פישל דיין, כך קראו לה. כולם יודעים, רב פישל דיין. ביחידות הרב אומר לו, הייתי רוצה לבקש מכם טובה. אם הייתם יכולים לברר במונקאץ' איך המונקאצ'ר, הרב היה לא קורא לו מונקאץ', אלא מונקאצ'ר, עם הדגש מלאל. איך הוא נהג כשהוא היה ליד הכותל, כשהוא היה בירושלים? האם הוא הכניס פתק לאבני הכותל? האם הוא הכניס קוויטל לתוך הכותל? ואני מאוד מעוניין לדעת את זה, וזה יהיה בשבילי מייסר רב. אני אומר כל פעם לגיסי, האדמו"ר ממונקאץ', שהחסיד הגדול ביותר של, של המיכה סלוזור זה הרבי מלובביץ'. אם יש לו ספק על מינה, כיוון שהמונקאצ'ר, בדרך כלל חיים שולם, ככה, אם יש לו ספק, אז צריך לעשות כך. הרבי מביא אותו המון, המון. והרבי גם היה אצלו בשליחות של, ה, של הרבי הקודם. בקיצר, אז חותני אומר על המקום, שהרבי אומר שזה יהיה בשבילי מסעיר רב. אז הוא אומר לרבי, אם כך, אולי זה רמז שהרבי חושב לבוא לירושלים? אפשר ידע עשה רמז עד הרבי קלרצי קומבני לירושלים? אז הרבי עונה לו, לא, אז זה רמז עד הרבי טרחצי קומבני לירושלים. חושב לו, אז הרב עונה לו ככה בבת צחוק, ומבלחרי טרחטן שקומי לירושלים. ואיזה יהודי לא חושב לבוא לירושלים? והרב מיד, מיד מרצין, ואומר, זה מייס רב. כי אנחנו, כל אחד, כל יהודי מאמין ומצפה לביאס המשיח, ובין ביאס המשיח לביאן המקדוש צריך לקחת זמן של פרסה, והפרסה זה מחלוקת אם זה 18 דקות או 24 דקות, המיל, כן, על מיל, על מיל, אם זה 18, אז אפילו, אז אפילו 18 דקות, אם אנחנו מענים כל רגע שהמשיח יבוא, זה מה יסרב, איך לנהוג ב-18 דקות האלה? משהו, זו תשובה מדהימה. אפילו שאתה בחוץ לארץ, אבל אתה מאמין הרי שמשיח יבוא. וכשמשיח יבוא, אז עד שהיבון, אז כולם יבואו, מאן הנשמה יהיה. עכשיו אתה עומד מול בית המקדוש, יש לך זמן של 18 דקות, מה אתה עושה? תכניס קוויטל או לא תכניס קוויטל? זה... מה זה נקרא אמונה? מה זה נקרא ציפיו? הרבי אין לו כבר דאגה אחרת, רק מה עושים ב-18 דקות האלה? אז מה זה רב? חותני היה נדהם משתי התשובות האלה. אבל הרבי ממשיך ואומר לו, אבל הייתי מבקש מכם שהבירור יהיה בגדר של בפירוש, כה אמר, ולא מכלול לקרומה. טוב. דבר ראשון, שהוא יצא מהיחידס, הוא הלך לחתנו, לגיסי, לאדמו"ר ממונקאץ'. שואל אותו, אם ידוע לכם איך הסבא, המיכה סלוזור, כשהיה בירושלים? אז הוא אומר, מה צריך יותר? יש עד ראייה. רב חיים באר. הכרתי אותו, הוא כבר אז היה, אני הכרתי אותו, הוא היה כבר קרוב למאה, אבל כשחותני דיבר אותו, זה כבר היה זקן מאוד. בקיצר הוא התחיל לחקור אותו לכאן ולכאן. לא היה לו. כשהיה בירושלים, שאל את כל הסקינים שם, אחר כשהוא הגיע לירושלים, הוא שאל מהחסידי מונקאץ' בראשם המקובל רבי אושזליק מרגוליוס, שהתלווה לשם, קיצר חקר מכל הצדדים וכתב מכתב לרבי. אני מצטט לכם בדיוק מה ששמעתי מפי חותני. מה שאמרתי לכם זה מקורי, מה שמעתי את זה ממנו. בקיצר הוא כותב לרבי את כל מה שהוא חקר, כל אחד מה שהוא אמר, ומוסיף מה אעשה שכל כל מה שנאמר עד עכשיו, כל מה שחקרתי זה רק מכלול יתמר ולא בפירוש יתמר. לא שאלתי, לא, כיוון שידעתי מכלול אז גנדיקט. כעבור, כשחותני סיפר לי את זה, כעבור שנה, שנתיים, הגיעה כאן קבוצה שנסעו או לנסעו לאוסטרליה או באו מאוסטרליה, ביניהם הרב החוסיד רב לייבל קפלן, זה שייסד את כל היישוב בצפת, היה אילוי, לייבל קפלן היה ממש אילוי. אז רב לייבל קפלן, קיצר, הייתי אז המשפיע הראשי של תורה סמץ, ומראה לי את שהרב אמר, שבקשר להכניס קוויטל לכותל, זה יבררו על אתר. הם לא הבינו מה זה, אז אני סיפרתי להם את הסיפור הזה. כן? אז הפרידי קרבק שהיה, כנראה שהרבי לא הספיק לשאול את הפרידי קרבק על זה. או כי הפרידי קרבק עצמו שאל מה המנעה כאן, בקשר לכותל, אז אמרו לנשק את אז הפרידי קרבק בדמעות, הוא נשק את הכותל. אבל זה סיפור מאוד מעניין, מאוד מקורי. יעזור הקדוש ברוך הוא. שכבר בקרוב ממש נזכה לבניין בית המקדש במלוא התפארת, שבונה בית המקדש במהרה בימינו. כיוון שהיום זה היורצייט של האריזל. אם הרבי שאל, הסימן שזה סימן שאלה. הוא אמר המינימום של יש מחלוקת במיל, אז המינימום של המיל לא יודע, לא בדקתי את זה.
זה פלפול,
כנראה שזה בגלל זה, לא בדקתי את זה. אבל כן, כנראה שזה קשור בזה.
אז זה רק אומר שזה לא יותר מ-18 דקות.
כן.
זה לא אומר שזה לא פחות
מ-18
דקות.
בסדר.
תספר לך בדיוק מה שם. אז מה, אפילו ניקח את המינימום, אנחנו צריכים לדעת איך ננהג ב-18 דקות.
זה המקסימום.
בכל מהסיפור יש עוד העניין. כמו שאמר, אפילו יבררו על אתר. אולי יש עניין.
יבררו על אתר כזה. זה על השם. טוב, כיוון שזה היום גם כן יום מאוד גדול, היורצייט של הארי הקדוש, היי, הב, הארי הקדוש הזה, שנולד כאן, 50 עד 100 מטר מצמח צדק, בבית המדרש של האור החיים, שהוא התעניין איפה הארי הקדוש נולד, והוא רכש את זה, ושם הבית תפילה שלו, ושם המקווה שלו, עד גיל 8 הוא היה כאן, לאחר שהתייתם מאבא שלו, הדוד שלו לקח אותו למצרים. ושם גם הוא התחתן. הארי הקדוש עצמו, הארי, מעניין מאוד, זה פלא, כי החתם סופר, כשהוא מדבר שם בקשר לשריפת הבגדים שם, של אגב עומר, כי מדומה שזה בתשובה היא, אם אני לא טועה, בקשר לאגב עומר. אז הוא אומר שהארי הקדוש היה ספרדי, ואני מתפלא על מתפלא על החתם סופר, שהרי קרוב משפחה גם כן של המרשל, אף על פי שהמרשל התנגד אליו, הוא התנגד למה שהוא מגלה כל כך הרבה יסודות התורה, וכמעט רצה להחרים אותו, ועד שזה סיפור שלם, שהארי הקדוש עם רב חיים ויטל הגיעו אליו עם אוכלוסיה, עם צירוף של מלאכים, ואז הוא ראה עד כמה שהארי הקדוש קדוש, אז הוא נמנע מזה. מה? עד נעל, עד המרשל, כן.
וגם בטיוס
זה היה
קרוב שלו.
מה? לא, מה פתאום? אז, או, זהו. האמא שלו הייתה ספרדיה, ואבא שלו היה אשכנזי. וכיוון שהוא התחנך אצל הספרדים שם. מצרים, כמו שאמרנו, היה לו את הרב בצלאל אשכנזי השיעי מקובצס, והרדב"ז. מה עוד לקח? לא, קראו לו אשכנזי, אבל זה לא... איפה זה? להגיש פתניות, תכתבו גם אתם. אני זוכר את זה, נו, אבל כתוב על אתר. אני מאוד מתפלא. אני זוכר, אז יש לי עוד מקור כנראה. אני יש לי עוד מקור, נו. אני זוכר את זה, נו. שצריך לבד... זה לא המקורי, זה... אני זוכר את המכתב המקורי. עכשיו כי היה כתוב, לברר על אתר. בקשר להגיש את השמות בכל הדעים האלה, האם להגיש את זה וזה, זה לברר על אתר. טוב. הארי הקדוש, כשהוא היה בגיל 35, התגלה אליו אליהו הנביא, ואמר לו שעליו לנסוע לצפת, שם מצטרף אליו רב חיים ויטל, תלמידו, והוא הצינור שדרכו יגלה את כל סודות התורה שלו. רב חיים ויטל, חיים ויטל הגיע ממרוקו והגיע לצפת. רב חיים ויטל, הייתי פעם דף שער, זה המרצים בחוק לישראל, אז רואים את הארי הקדוש, זה כאן לבן, ואת רב חיים ויטל ככה אברך עם זקן שחור, זה בדיוק להפך. הארי הקדוש היה בן 35 ורב חיים ויטל היה כמעט בן 70. זה היה כפול.
אבל הגיע מהמרוקו לארץ?
כן. מלצפת. אולי תקופה קודם בטח. כשהוא הגיע, אז כל מה שרב חיים, כל מה שהסיידס הטרו של שמוין השוערים, ועץ חיים, ופרי עץ חיים, הכל שנה וחצי ועוד משהו, שרב חיים ויטל קלט מהארי הקדוש. בכלל הייתה חבורה, איזה פמליה, פמליה של מיילו. אבי יוסף היה הרב והפויסק. הארי הקודש היה מקובל, וגם מולו הרמק, רמי של קורדווירו. הרמק? קבלס הרמק, ריבון שלהם.
מה זה מולו?
מה זה, באותו זמן, כי זה היה שני...
לא היה רבות?
למשל, לסד הצמצום, הארי הקודש גילה, והרמק לא גילו את זה מן השמיים. והספר הפרדס הוא ספר כל כך יפה, כל כך מנוסח, כל כך נעים. זה לגמרי אחרת מכתבי רב חיים ויטל, זה הרבה עם רמזים, עם גימטריה, ושם זה מנוסח כל כך יפה, הספר הפרד, משהו. זה תענוג ללמוד בזה. אז הרמק, נו, עכשיו רב שלמה אלקבץ, זה שסת על החודוידי, היה מהתלמידים. השמש של בית הכנסת היה ירים, רב אלעזר אסקרי, שהיה לו גם, החרדים, ספר החרדים. ואלשיך היה המגיד, רב מוישה אלשיך היה המגיד. המגיד משורים, גם כמו שהרבים היו נקראים מגיד. המגיד ממזריץ', המגיד מליוז'נה, המגיד מזלוצ'ב. טוב, אז... ורב חיים ויטל היה תלמידו, ועוד יותר, הבן שלו, של רב חיים ויטל, אמר לגנוז חלק מהספרים בקבר איתו. וחפרו אז עם היתר של מי, נתן את היתר, לחפור בקבר של רב שמואל ויטל ולהוציא, ואז הוציאו את השמונה שאורים. ולכן יש כאלה שהיה להם את העץ חיים, אבל לא היה להם את השמונה שאורים.
מה זה, שמונה שאורים, זה מתוך 20 ספרים? יש באמת 20, מה?
20, לא סברתי, אבל כן.
שמונה שאורים זה ספר לפני עצמו?
לא, שמונה שעורים יש כאלה, כל מיני.
אה, קדומס, שער...
כן, כל מיני דברים. אתם יודעים, מה שזה להוציא, להוציא את זה מהקבר ולהוציא את זה בשלימות, זה גם כחידוש.
קראו לו?
רב שמואל ויטל.
ציווה
לגבור
את זה איתו?
כן. ופסקו, מה זאת אומרת, דבר כזה, זה... לא מיד, שנים אחרי זה.
כמה שנים?
לא, צריך לבדוק בהיסטוריה. ללכת, לחפור, זה היה הפסק של הרב, שהוא יכול להיות בעל הבית על עצמו, אבל לא יכול להיות בעל הבית לכלל ישראל. זכותם יגן עלינו, תורתם מגן לנו, ויעזור השם באמת שבמהרה בימינו יבוא המקדש, זה משנה מפורשת, אין דבר כזה, תפילה במשנה, איפה יש במשנה? אם ישאלו ב... בחידון, איפה כתוב במשנה תפילה? בטיינס. מה יש? נוסח של ברכה. כאן זה לא נוסח. כדי למשהו, כדי לעורר, כדי זכות אבות, אבל צנר, שלום ישבונו, זה יום חסונו סורי, זה מתנתר, ועם שמחה סליבוי, זה בניין בית המקדש, שיבונה במהרה בימינו. כך כתוב במשנה, משנה בתניס, אשר יבונה במהרה בימינו, אמן.